כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, כך דווח אתמול, מתלבט קשות. מה לעשות עם תיקי נתניהו? יש הרבה תיקים. ההתלבטות מתייחסת לכך שמי שיודע כיצד לפסוק בית המשפט הרי מדבר שטויות, בתיקים השונים של נתניהו כמובן, כי אף אחד לא יודע. ואם נתניהו יזוכה, אומר מנדלבליט למקורביו, זה יהיה יום הדין של הפרקליטות. האמת, אפשר להבין את ההתלבטות. מצד אחד, לא כולם באמת יודעים מה יש בתיקים האלה של ראש הממשלה. מצד שני, כשנתניהו אומר אין כלום כי לא היה כלום, הוא בטח לא סתם אומר זאת. הוא יודע שהתיקים האלה קלושים, אולי תלושים, ומנדלבליט שכן יודע מה יש בתיקים האלה, מביע חשש, אולי אפילו מוצדק מהתוצאה. ואם תרצו, אולי זהו תחילת הקמפיין לאיזשהו דוח ציבורי על התנהלות ראש הממשלה, וזהו. בלי כתבי אישום ובלי עמדה לדין, בעצם ניצחון של נתניהו. מעניין מה הסיפור הזה עומד, מה עומד מאחורי הקלעים של הסיפור הזה. אבל מי שיהיו מסכנים יהיו דווקא מפגיני השמאל, אלה מרוטשילד ופתח תקווה, אם התיקים האלה ייסגרו. כל המאמץ המוגבר שלהם, הפגנות כל מוצאי שבת, בקור החורפי, בראשות אלדד יני ומני נפתלי, כל המאמץ הזה ירד לטמיון. אבל החקירות נמשכות, וכל הזמן התקשורת מפרסמת על עוד איזה גילוי ועוד איזה פרט, ועד שזה לא ייגמר, זה לא נגמר. נעסוק היום בעוד כמה עניינים, כמו למשל, שלשום מצהיר מפרסמת על עוד איזה גילוי ועוד איזה פרט, ועד שזה לא ייגמר, זה לא נגמר. נעסוק היום בעוד כמה עניינים, כמו למשל, שלשום מצהירה שרת המשפטים איילת שקד, כי מתכוונת להביא בקרוב לוועדה למינוי שופטים את ההצעה למנות שופטת חרדית לבית המשפט, לראשונה. את היחס של היהדות ופוסקי ההלכה לבתי המשפט ולערכאות כולם מכירים ויודעים. והשאלה הגדולה היא, האם ראוי לאדם חרדי, בטח ובטח לאישה חרדית, להתמנות לתפקיד הזה, תפקיד שיפוטי, שפוסק שלא על פי תורת משה, ערכאות. נעסוק בזה, נעסוק גם אולי בעיריית ירושלים. התקשורת החילונית פתאום מגלה שמאז שסיעת התעוררות החילונית פרשה מהקואליציה העירונית, הרוב החרדי והדתי בעירייה קובע עובדות בשטח. אולי זה בחסות העיסוקים של ניר ברקת, שנאבק מול משרד האוצר להגדלת התקציב של העירייה, אולי הפריימריז בליכוד, אולי זה נוח לו, אולי בגלל שזה שנת בחירות. בכל מקרה, מי שמרוויח מכל זה, כמובן, הציבור החרדי. אבל נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, ישראל בן... אריאל שרפר, בוקר טוב אריאל.
בוקר טוב בצלאל. אלה הכותרות, כותרות קשות ועצובות איתנו הבוקר הזה. בתאונת דרכים קטלנית שהראה אמש בין רכב ישראלי לפלסטיני, נהרגו אורי ליפניק כבת 12 ואחי הרועי בן השמונה משווי שומרון, וצעיר פלסטיני בן 21. אמם של שני הילדים שנהרגו מאושפזת הבוקר במצב קשה מאוד בבית החולים מאיר בכפר סבא, שם מאושפזים גם בעלה שמצבו קל עד בינוני, ובנה כבן 13 שמצבו קשה והוכנס הבוקר לניתוח מציל חיים, וילד נוסף של המשפחה בן 5 חודשים בלבד שנפצע קל ומצבו יציב. לנוסף פונה במסוק צעיר פלסטיני שנפצע קשה לבית החולים בלינסון, ושלושה פצועים נוספים פונו לבית חולים פלסטיני בשטחי הרשות. המשטרה מוסיפה לחקור את נסיבות התאונה. תאונת דרכים שהראה הבוקר סמוך ליישוב אורנית בשומרון, נפצע הולך רגל כבן 35 באורח בינוני מפגיעת רכב פרטי, הפונה לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלת ראש ונסיבות התאונה נחקרות. כך עדכן כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. טרגדיה באלעד, האברך הגאון הרב דוד מויאל זכר צדיק לברכה נפטר אמש בביתו כתוצאה מדום לב פתאומי לאחר שחש ברע בימים האחרונים. הרב דוד מויאל זכר צדיק לברכה, שהיה רב בית כנסת באלעד וראש קהילה ברעננה, והותיר אחריו אישה ושלושה ילדים ובא למנוחות הלילה בבית העלמין ירקונים. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ בשולי הוועידה הכלכלית העולמית בדבוס שבשוויץ. נתניהו הצהיר אמש שבכוונתו להפסיר במנהיגים שאימם ייפגש בשולי הכינוס, לנצל חלון הזדמנויות צר להכניס שינויים בהסכם הגרעין עם איראן, זאת כדי להבטיח שלא תוכל להצטייד בנשק גרעיני שיאיים על ישראל והעולם כולו. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק קורא ליועץ המשפטי מנדלבליט להשעות עצמו מטיפול בתיקי החקירה נגד ראש הממשלה נתניהו. בהודעה שפרסם הבוקר בטוויטר טען ברק כי מי שהיה במשך שנים עוזרו של נתניהו כמזכיר הממשלה לא מסוגל לקבל החלטות בעניינו. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט מעריך כי למרות מתיחות פנימית המורגשת לעתים בקואליציה הנוכחית, הבחירות הבאות יתקיימו במועדן. השר בנט אמר אמש לכל חי כי גם פרסום המלצות המשטרה בחקירות המתנהלות נגד ראש הממשלה נתניהו לא יגרום להקדמת הבחירות. הסנאט האמריקני אישר הלילה את מינוי מועמדו של הנשיא טראמפ, ג'רום פאוול, לתפקיד יושב ראש הבנק המרכזי של ארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים טוענים כי ייתכן והנשיא טראמפ יזומן בעתיד הקרוב לתשאול על פרשת רוסיה גייט, החוקרת חשדות להתערבות רוסיה בבחירות לנשיאות. ביממה האחרונה מסרו עדות על הפרשה ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי והתובע הכללי האמריקני ג'ף סשנס. התחזית היום התכנו גשמים מקומיים לפרקים בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה צפויה התחזקות של הגשמים והרוחות. לקראת סוף השבוע צפויה סערה משמעותית ברוב אזורי הארץ וקיים סיכוי קטן לשלג בירושלים בשישי הקרוב. עד כאן הכותרות.
אריאל שרפר, תודה, בוקר טוב, תודה לצוות שלנו, העורך צביקה גרוניך, הטכנאי מוטי קופפר. שוב שלום לכם, בוקר טוב, חקירות ראש הממשלה, האם אנחנו לקראת סגירת התיקים בגלל שאין שם מי יודע מה חומר, מעניין וראוי להעמדה לדין. עורך הדין ססי גז, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
האמירה הזו של היועץ המשפטי לממשלה למקורביו שהוא מתלבט, מה זה אומר באמת?
תבין, קודם כל, כל הדלפה פה צריכה להיות חשודה, אנחנו לא יודעים מי דליף, אם דליף, אנחנו לא יודעים אם יש פה הכנת דעת קהל לאי הגשת תו אישום, או מישהו שרוצה לעשות את הרושם הזה. צריך לחשוד בכל הדלפה וכל מי שלא אומר בשמו דברים ברורים. אבל אני אסביר מה שנאמר. נאמר בעצם שהעמדת ראש ממשלה לדין זה לא דבר פשוט. וצריך להבין, נכון שראש ממשלה הוא ככל האדם, ויש שוויון בפני החוק. אבל אני מרחם על אותם אנשים שצריכים לקבל החלטה כזאת. זו החלטה מאוד קשה. כי אם ראש ממשלה אכן מזוכה, מה יהיה בפרקליטות? הרי תבין, אם האדם הרגיל מזוכה, אז עוד מישהו בסטטיסטיקה. אבל אם ראש הממשלה עומד לדין, זה יכול להיות סוג של התערבות בבחירה של הבוחר, כי יכול להיות שיהיה בחירות, ברור שראש הממשלה עם אישום של שוחד לא יוכל יהיה להמשיך להיות ראש הממשלה, וזה בעצם התערבות בוטה בבחירת הבוחר שבחר בו, ולכן אתה בעצם מתערב במשטר דמוקרטי בעצם ההחלטה להעמיד אותו לדין. וכשאתה מקבל החלטה כזאת, אתה צריך להיות בטוח בעצמך, שמבחינה עובדתית, ומבחינה משפטית, אכן יש לך תיק נגד ראש ממשלה. וזה החלטה לא קלה. כי אתה צריך לבדוק את הראיות הרבה יותר מתיק רגיל, למרות שיאמרו לך שיש שוויון בפני החוק וכולם שווים.
וגם יש שימוע, ובטח זה יוביל יותר לעמדה ברורה של היועץ המשפטי לממשלה, לכשיוגשו ההמלצות של המשטרה או המסקנות לצורך העניין.
תראה, אם ננתח את התיקים, אז כך, תיק הצוללות אפילו לא נחקר כחשוד.
כן, לא רלוונטי לגביו.
לא רלוונטי בכלל לכל השיחה הזאת. תיק 1000 הוא התיק בעצם היחידי הרציני שיש להם.
המתנות.
כי אני לא מאמין בתיק של מה שקרה עם יוני מוזס, שיעמידו פה לדין, אני אסביר אולי בדקה למה. כי אני חושב שאם ייכנסו לעומק של יחסי עיתון עם יחסים
פוליטיקאים.
שאומר, זה משהו שלא ייגמר. אבל כל מי שקצת מתעסק בענייני עיתונות, שמדליף, לא מדליף, יודע תמיד, הוא אומר, אני אתן לך בלעדיות לסיפור, תצייר אותי בצורה טובה. יש עוד אמירות, וגם העובדה שאיתן כבל נחקר לדעתי, תקשה יותר דווקא לתיק. היא תאמר, מה ההבדל בין איתן כבל לבין ראש הממשלה? שניהם אמרו דברים, שניהם... ולכן עצם החקירה של ראש של איתן כבל, לדעתי יכולה להוביל לסגירת התיק דווקא, ולא לפתיחת התיק. ונשאר לנו תיק המתנות שהוא התיק.
אגב, אני חושב שיש עוד אספקט בעניין הזה של תיק נוני מוזס נתניהו. התקשורת לא תיתן לסיפור הזה לגלוש לכיוון של העמדה לדין גם של נוני מוזס. זה לא מסתדר לה עם האג'נדה. אולי רק מהסיבה הזו, הסיבה הכי טובה, למה למסמס את התיק הזה?
אני לא כל כך בטוח שזה הסיבה, אל תשכחנו ללמוד איזה גם אויבים בתקשורת, אבל אתה, אני אגיד לך למה כן השיחה הזאת יכולה להוביל, לזה שגם התקשורת לא תרצה שיגרו בה ברמות כאלה. כלומר, בעצם העובדה שביחסי תקשורת ליחסים של מרויינים או יחסים של הצד השני, יש יחסים מאוד לא ברורים. ואם ייכנסו לעומק, הוא יביא דוגמאות מה היו ראשי ממשלה לפניו, מה היה ישיבות במערכת, וייכנסו לדברים של טענה של עקיפה מן הצדק, מה הכוונה? שאתה מעמיד אותי רק לדין ברגע שכולם עשו דברים מאוד דומים. נכון שאף אחד לא קנה עיתון או דברים כאלה, אבל הדברים מאוד מאוד דומים, ולכן
דומים ולא בהכרח פליליים, כאילו הם יחסי איתם בין פוליטיקאי לאופיטאי.
אני חושב שם זה אולי ייגמר אולי בכתיבת סדר, איך מה יהיו יחסים תקשורת עם יחסי שלטון, אולי יכתבו את הקודים היותר ברורים, כך נראה לי מהמבט שלי. ואז נשאר לנו בעצם תיק המתנות. תיק המתנות הוא תיק רציני יותר, כי הוא בקולו הודה ראש הממשלה שהוא אכן קיבל סיגרים. השאלה היא, האם אתה מעמיד לדין ומשנה סדרי שלטון על סיגרים? זאת שאלה לא קלה בכלל, גם אם הראיות הן משם יותר ברורות, כי בעצם אתה מחליף שלטון או מתערב בענייני בבחירה של ראש הממשלה.
אתה יודע מה אני חושב על הסיפור הזה של תיק הסיגרים? לו, שמעתי את האמירה הזו אתמול חבר טוב שמשדרתי כאן ברדיו, אבי מימרן, ישבנו עם קבוצת אנשי תקשורת, והוא אומר, הוא שואל אותם, תחשבו שנתניהו לא היה מקבל סיגרים, היה מקבל ספרים. הוא היה חובב ספרים, מקבל כל חודש 100 ספרים מסופרים, כי הוא חובב ספרים. אף אחד לא היה מדבר על זה, רק מה? סיגרים, זה נשמע ככה משהו מפוצץ יותר, אם הוא היה מקבל כל דבר אחר שהוא לא משהו איכותי כמו ספר, למשל, כמובן.
סיגרים זה הקוויאר, אתה אומר.
בדיוק.
זה הדבר היוקרתי יותר.
או יין. תראה,
אני אגיד לך עוד משהו.
הוא לא קיבל את הדברים האיכותיים, אז אתה יודע, זה כבר הופך להיות מטבע עובר לסוחר בתקשורת, ואולי גם במערכת המשפטית של הוא קיבל סיגרים, זה פרס יקר ערך.
תראה, אני אגיד לך, זה גם תלוי בשווי בסך הכל של הסיגרים. צריך להבין מה...
טוב, היה אחד שקיבל איתים יקרים פה.
סליחה?
היה אחד שקיבל כאן איתים יקרים, ראש הממשלה לשעבר.
כן, זה יהיה אחד הטענות הרציניות של עקיפה מנתה, עקיפה בררנית.
הוא לא עמד
לדין הזה. למה אותו לא עמדתם לדין, ואותי אתם עמידים לדין, ושם זה איתים יוקרתיים, וזה לא החלטה פשוטה. כלומר, אתה לפעמים... תסתכל, חוץ מעניין העובדתי ומשפטי, אתה גם צריך להרים את הראש כיועץ משפטי ולראות הלאה, מה יקרה. צד אחד יש ביקורת מאוד קשה ליועץ המשפטי, מדוע זה לוקח זמן, האם הוא יכול לדון בעניין של מישהו שהוא היה צמוד אליו לשולחנו הרבה זמן. מצד שני, אתה אומר לעצמך, חוץ מהביקורת המאוד קשה, מה עם העובדות שמובילות להעמדתו לדין? ואתה רואה את ראש הממשלה היום, עושה דברים... בלי להיכנס לעניינים פוליטיקה, אתה רואה אותו מה הוא עושה באודו בנסיעה האחרונה, ומה היחסים שלנו בארצות הברית, ובציבור מתחיל להיות דעת קהל פתאום יותר חיובית אליו, להגיד רגע רגע על סיגרים, ראש ממשלה כזה אתה רוצה להעמיד לדין, והחלטה היא לא פשוטה, ולכן אתה שומע פתאום מקורבים אומרים, מה יהיה בפרקליטות, ותראה, אם באמת ראש ממשלה מזוכה בדין, והפרקליטות לא יכול, זה לא יהיה דבר שהפרקליטות תוכל לעבור אותו רגיל לסדר היום, היא לא תתפרק, וזה קצת מוגזם לומר אותה, יש לנו פרקליטות מאוד מאוד חזקה, אולי יותר מדי חזקה בישראל, אבל זה תהיה מעלומה מאוד מאוד קשה, אם יעמיד אותו לדין והוא יזוכה. ולכן הם באמת צריכים לבדוק את עצמם, להתעלם מרעשי הרקע של כל ההפגנות, אני לא חושב שצריך להעיץ בהם, אני לא חושב שצריך לקבל פה החלטות לא מקצועיות בגלל זה. תראה, כל אלה שמפגינים, אני לא כך מבין את ההפגנה הזאת, אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את ההפגנה הזאת.
ההפגנות בכלל לא מה שקרה במוצא
שלך. יועץ משפטי שמקבל, מה אתה מפגין בעצם לגדור? מה הוא עשה לא בסדר? הרי ההפגנה היא סוג של מחאה. מה אתם יושבים שם מול יועץ משפטי?
היא לא סוג של מחאה, זה לא סוג של מחאה, זה ניסיון ללחוץ עליו, לחץ ציבורי פסול, לקבל החלטות כשעדיין אי אפשר לקבל החלטות.
נכון מאוד, אני כועס על ההפגנות כאלה, כי ההפגנה היא, הוא לא קיבל החלטה שלא נראית להם רוצים לשנות אותה. הם רוצים בעצם לא לזרז גם את ההחלטה כמו שהם כאילו טוענים. הם רוצים להחלטה אחת, רק להעמיד לדין. הרי ברור לך שאם הוא לא, הוא לא יעמיד לדין, אז תהיה הפגנה הרבה יותר קשה מזאת. ולכן עצם ההפגנה על אדם שיושב וצריך למלא תפקידו כראוי, וההפגנה היא רק תעמיד לדין, היא בעצם סוג של התערבות בוטה בענייני ההחלטה של היועץ המשפטי. ואני לא אוהב את ההפגנה הזאת. אני לא ראיתי אף פעם הפגנה בישראל שייתו להחלטה אחת. ואז יש איזו תחושה, ואני באמת לא מחסידיו, או אתה לא יכול לחשוד בי,
מי הוא הדף של נתניהו?
בכלל בלי דעות פוליטיות, אני לא רוצה לומר שום דעה פוליטית, אני רק לא אוהב את רמת הנכסים שמופעלת פה על שלטון החוק, לקבל החלטה מהירה, זריזה, חסרת אחריות, שישבו בפרקליטות, תראו את כל החומר, יתייחסו לזה בצורה עניינית, רצינית, זה לא דבר פשוט להעמיד ראש ממשלה לדין, ורק אם יראו שהראיות הם באמת חד וחלק, וזה יחליט יקבלו את ההחלטות לכאן או לכאן, ושיחליטו בזמן הקצוב שלהם, אני לא מקבל את זה, שצריך להחליט מהר, וזה, מי שמבין קצת במשפטים,
יודע, זה טוב.
יש דברים שלוקחים זמן, יש בדיקות שלוקחות זמן, זה לא דחת ציבורי, אנחנו לא בסרט שמתחיל ויש לו זמן קצוב וצריך לגמר בזמן מסך, לא, משפטים לפעמים מתארכים, צריכים לבדוק את כל הדברים,
כמו בכל תיק, כן, לקבל החלטות ונכונות.
לקבל החלטה לא פזיזה, החלטה רצינית, לכאן או לכאן.
עורך דין ססי גז, תודה שהחכמת אותנו הבוקר.
בוקר אור.
בוקר טוב. שר הכלכלה, אלי כהן, מכולנו שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר גמור.
כמה זמן אתה בתפקיד שלך כשר הכלכלה? כבר חלפה שנה?
שנה ויום.
שנה ויום.
אתה רואה, בדיוק אתמול. סיימתי שנה בתפקיד שלא סיימתי, השלמתי שנה בתפקיד כשר הכלכלה והתעשייה.
ואיך אתה מסכם?
אני חושב שבסופו של דבר כולנו מרגישים שכלכלת ישראל היא חזקה. רואים את הייצוא הישראלי של הראשונה בהיסטוריה. בשנת 2017 חצה את $100 מיליארד, ושפל ברמת אבטלה שלא היה כדוגמתו, בשיעור של 4.1%. אנחנו רואים פתיחה של מפעלים. גם בפריפריה, הכניסה של חברות בינלאומיות למדינת ישראל, וכל מי שרוצה לבוא ולמצוא עבודה במדינת ישראל, ולהתפרנס בכבוד, יכול לעשות את זה, לא צריך לקבל את זה כמובן מאליו, במדינות באירופה יש אפילו מקומות שיש שיעורי אבטלה של 20% במעלה, ומדינת ישראל מדורגת מספר 21 ב-OECD, בהחלט מקום גבוה ומכובד, ועל פי היעדים שלנו, תוך 5 שנים, הגיע למקום ה-15.
כלומר, כל הבכיינים שצועקים על מדינה, על הממשלה, גם בידוד מדיני וגם מצב כלכלי, פשוט מדברים שטויות.
אני פשוט אוהב להתעסק בעובדות. ראיתי שאנחנו רואים שבמהלך השנה האחרונה, היה כאן הנשיא טראמפ, סגן הנשיא פנס, ראש ממשלת הודו שהגיע לביקור בישראל. אני הייתי עם ראש הממשלה בביקור בסין, כשאתה רואה שלושת המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם נמצאות בקשר כה הדוק עם מדינת ישראל, ובוא לא נתבלבל, מדינת ישראל היא מדינה קטנה של 8.7 מיליון איש באזור מאתגר, ולשמחתנו אנחנו רואים אותה שבהחלט מחזקת את הקשרים שלה ברמה הבינלאומית, ברמה הכלכלית, הטכנולוגיה הישראלית היא פורצת דרך, ובהחלט מעבר גם אמצעי חשוב לחיזוק מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל.
תגיד, כשאנחנו מדברים על תעסוקה, הזכרת את נתוני האבטלה הנמוכים, אתה יכול לומר לנו על הציבור החרדי, הוא מקבל היום יחס שונה מבעבר בכל מה שקשור לעולם התעסוקה, לעולם העשייה?
הציבור החרדי מקבל העדפה מתקנת, מכיוון שאנחנו רוצים להגדיל את שיעורי התעסוקה של המגזר החרדי, מכיוון שגם החלק היחסי של המגזר החרדי באוכלוסייה, על פני העתיד לבוא, רק ילך ויגדל. ובנשים יש לנו שיעור תעסוקה של כ-70%, בגברים של כ-50%, ולכן גם מבין המאזינים ששומעים אותנו, או בעלי עסקים, מי שלצורך העניין מעסיק חרדי, זכאי להטבות במשרד הכלכלה והתעשייה, לרבות השתתפות בשכרם על פני תקופה של 30 חודשים. אז מי שעושה זאת מוזמן, ואנחנו כאן נהיה ונסייע. מי שרוצה יכול לפנות גם בתחום העסקים הקטנים והבינוניים למרכזי המעוף שלנו, של המדינה, בירושלים, בבית שמש, לקבל סיוע בפתיחת עסק, הלוואה ודברים טובים. וגם במרכז החדשנות יש העדפה שבאה מהמגזר החרדי, שיעור המענקים הוא גבוה ב-20%. כל זאת מתוך מטרה להגדיל את השילוב שלהם במעגל התעסוקה והכלכלה.
טוב, בוא נדבר ממש בקצרה, פוליטיקה קצת, המשבר קצת מאחורינו, המשבר הקואליציוני סביב חוק המרכולים, אבל יש לו נספחים עם ההתנהלות של אביגדור ליברמן, ההצהרות שלו, הצעד המטריס שלו בשבת האחרונה באשדוד כלפי החרדים. מה עמדתך בעניין?
דעתי, אני חושב שכל הדבר הזה הוא מיותר. אני חושב שמי שמבין ורואה את החוק, בסופו של דבר הוא יבוא וישמור על סטטוס קוו, ולדעתי יש את הניסיון של כל הצדדים המעורבים בפרשה, לקסור קופון פוליטי, ולא שום דבר מעבר לכך. אני חושב שהסטטוס קוו בנושא הזה צריך להישמר, זה גם בגדול מה שאומר החוק. אני אתן לך דוגמה, אני גר בחולון, בחולון נשתם חברים במגזר החרדי, חילוניים, מסורתיים, דתיים, כולם חיים, כל אחד, אתה יודע, מכבדים אחד את השני, כל אחד, אתה יודע, חי בשכונה שלו. הסתדרנו בנושא הזה 70 שנה, כך צריך להמשיך, לכבד אחד את השני. וחוץ מניסיונות של כל צד לעשות כאן רווח פוליטי, אין שום דבר מעבר לכך.
טוב, כשהכל פוליטיקה זה הכל פוליטיקה, אבל בכל זאת ההתלהמות המילולית הזו של ליברמן קצת הייתה מיותרת. האמת שלא רק בעניין הזה, בעוד עניינים, ראינו את אתמול עם הסיפור של גלץ, אבל מי אנחנו שמדבר על האיש שאוהב לעשות הרבה רעש?
בסיפור של גלץ אני דווקא, במקרה, אתה יודע, אני חושב שבעניין חוק המרכולים והביקור בשבת, אני חושב שהיה מיותר, אבל בעניין של גלץ אני בהחלט חושב, שדבריו של יונתן קפטן היו מיותרים, לא היו במקום. אני חושב שחיילי צה"ל עושים עבודה לטובת בירת הביטחון במדינת ישראל, ולבוא ולהשבות את תמימי שרוצה לבוא ולפגוע בחייל, ובהחלט היה ירידה לשפל נמוך, ועם כל הכבוד בנושא הזה יונתן קפטן שגם לא חינך את ילדיו לבוא ולתרום.
כן, אבל השאלה העקרונית היא, האם מותר לשר, האם שר בממשלה יכול לומר לפקודיו בעניין הזה, במקרה של גלת זה פקודיו, במקרה שלך, אם היית אומר לפקיד משהו, אם יש לך סמכות בכלל, לומר לפקידים מה לעשות, כיצד לעשות, בטח בעניין.
אני חושב שגם ללא קשר, אם יש לו סמכות או אין לו סמכות, טוב יעשו בגלי צהל, אם ישחררו אותנו. בהתפיותיו של יונתן קפן.
שעברו אלינו, כאן הכל איכותי ברדיו.
שאתה יודע שאני אומר לך שהוא בכלל, אנחנו אומרים על גלי צהל, הוא אחד שמה שנקרא מחנך את בניו לא לתרום למדינת ישראל, אז בנושא הזה אני דווקא הסכמתי עם שר הביטחון.
טוב, אני רוצה לבסוף לחזור לתפקיד שלך כשר הכלכלה ולשאול אותך משהו מאוד ספציפי. הזכרת מקודם את התעסוקה, את התעשייה, את העזרה לעסקים קטנים במגזר החרדי. משהו שקשור לבית שמש ולא בהכרח בהקשר הזה, זה מפעל מלט, שעיריית בית שמש מנהלת מאבק יחד עם העובדים למנוע את הסגירה שלו. אתה בטח מכיר את הסיפור הזה.
בהחלט מכיר את הסיפור. אנחנו כמובן בכל מקרה ומקרה באים, רואים, בוחנים אותו לגופו, וככלל לא מעוניינים שאף מפעל יהיה וסגר. יש בסוף היום תחרות בשוק שהיא טובה ואנחנו מעודדים אותה. יש את הסוגיה שבה התקנתי את ראש העיר וגם שוחחנו עם נציגים רלוונטיים במפעל, שלעניין הטלת מס על הלקים, אנחנו כאן נבקש לדחות את ההחלטה עד אשר פותח צינור הגז, ולכן בנושא הזה אנחנו נפעל לבוא ולראות איך ניתן לסייע למפעל.
השר אלי כהן, שר הכלכלה, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
עכשיו נצא להפסקה, עוד מעט נדבר על האם ראוי לאדם חרדי להתמנות לשופט במדינת ישראל.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עומק והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. מזל טוב! פוד אפיל הגיע לבני ברק.
פודאפיל, מותג האיכות המוביל למטבח, מבשלת לכם מהפכה ומזמינה אתכם לבקר בחנות החדשה במרכז רימונים בבני ברק. 200 מטר של תצוגה מרהיבה. בואו להנות מהקולקציה האטרקטיבית והמיוחדת למגזר החרדי. הכל כבר מוכן לבואכם. כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי. צפרי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפרי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440. הפתעה במטבח של אוסם, עם 5 זוכים בכל שבוע. קנו מהמוצרים המשתתפים במבצע ואולי תזכו בסל מוצרי חשמל המטבח. להשתתפות חייגו עכשיו 03-94-11-444 או חפשו הפתעה במטבח בגוגל. כפוף לתקנון.
חברת B&D גאה להציג סוויטי, חליטת פרחי קמומיל ותה ירוק בתוספת עלי סטיב טבעיים המעניקים מתיקות טבעית לחוסתה ללא צורך בהוספת סוכר, ללא ערך קלורי ועם כל יתרונות הסטיביה. סוויטי. סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה בחבילה כוללת ונוחה, בחשות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתה.org.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה.
רהיטים קונים רק ביופי של ריהוט, רשת הרהיטים הזולה בארץ, כוכבית 2691, כוכבית 2691.
התחנה הבאה, הר הזיתים, חדש באגד, קו 84, ישיר, מהיר, זול והכי חשוב מוגן לקברי הצדיקים וקברי המשפחה. בימים א' עד ה' ולאורך שעות היום מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת. עולים להר הזיתים, לפרטים כוכבית 2800. שתהיה לכם נסיעה מהנה, רגועה ובטוחה.
עולים להר הזיתים להילולת הרשש הקדוש, יום חמישי ט' בשבט. הסעות חינם מתחנת האבן ברחוב שמואל הנביא 79, החל מ-8 בבוקר ועד 5 כל שעה עגולה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מדברת שמחה, אני אלמנה, אימא לחמישה ילדים. כשבעלי נפטר, ילד שלי נשבר לרסיסים, במצב נפשי קשה. אני כל הזמן בבתי חולים, אני לא עובדת, כל הבית קרס אחרי שבעלי נפטר. בבקשה, תכניסו אותי ידיי לבית החם שליד עזרה ושולמית.
חמישה ילדים יתומים זועקים לעזרה. בתרומה שלכם אנו נעניק להם ארוחת צהריים חמה ותמיכה כדי להקל מעט על כאבם. לא משאירים ילד יתום רעב. פתחו את לבכם ותרמו כפי יכולתכם. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. מקרה זה מתוך אלפי מקרים שהארגון מסייע.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי משעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי תוספות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, שמותקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
מנתח. הקליקו עכשיו netach.co.il והיכנסו לתחרות החמין המנצח.
בכל בוקר מ-10 ועד 12 המשפחה מעל הכל, והיום התארחו באולפן מומחי מופתה אשר ישוחחו על טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת. עניין משפחתי בהגשת רחל פסטג, היום בין 10 ל-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:28, עכשיו בשאלת מינוי שופט, שומר תורה ומצוות לבית המשפט. לפני יומיים אומרת שרת המשפטים שבכוונתה להביא בקרוב למינויה של שופטת חרדית, או של במקרה הזה עורכת דין, לתפקיד שופטת, ומדובר באישה חרדית. והשאלה היא מאוד עקרונית, מה אומרת ההלכה בעניין הזה? אמר הדאטרה של העיר חולון, הגאון הרב אברהם יוסף, שלום בוקר טוב הרב.
שלום בוקר טוב ומבורך לך בצלאל ולמאזינים העיקרים.
בוקר אור, ראוי, רצוי למנות שופט חרדי שישפיע מבפנים, או שאולי בכלל לא?
השאלה הזו באה לפניי לפני בערך חודשיים, על ידי שני עורכי דין מקורבים מאוד מאוד לגופים המכריעים והמשפיעים ביותר על בחירת שופטים. והרעיון שלהם היה שברגע ששופט חרדי נכנס למערכת, יש לו את מלוא היכולת להשפיע מבפנים על הלך המחשבה, על צורת השפיטה, על הכיוונים בדרך הקבלה של הדברים שלרוב השופטים הם זרים לחלוטין. זה היה קו המחשבה של מי שהציע את ההצעה. ביקשתי ממנו זמן לחשוב. על פניו זה נראה שזה אסור, אבל בכל זאת הרי הנימוקים המשכנעים לחיוב הם מאוד מאוד חשובים ועמוקים. חשבנו על זה הרבה, ולמען האמת גם התייעצתי עם גדולים וטובים ממני, והתשובה היא חד משמעי, לא בשום אופן. אל תביאו לי ראיות משנות ה-50 וה-60. היו שופטים חרדים. השופטים היראי שמיים האלה חיו בתקופה שמערכת המשפט התנהלה בדרך שונה לחלוטין. מערכת המשפט השתנתה ב-20-25 שנה האחרונות מקצה אל קצה. מערכת המשפט זה לא איש מסוים, בניגוד למה שחושבים שאיש מסוים כזה או אחר יכול להשפיע על ההלכה. הקביעה של המציאות היום היא שהכל שפיט, ואני לא מתייחס לשופט המסוים שקבע את האמירה הזו, אלא באופן כללי, אתה רואה את זה בבתי המשפט השלום המחוזי, אתה רואה את זה בכל המערכות. אני אצטט ראשית את דברי המשנה והאבות. אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי, אלא אחד. זאת אומרת, גם אם אני אומר דינה דמלכות הדינה, צריכים להיות שלושה שופטים. מה ההבדל בין אחד לשלושה? בשלושה, קבלת הדברים והעובדות היא מאוזנת על ידי אנשים שונים בהלך מחשבתם וקבלת הדברים. כל אחד ידע לנתח את מה שהוא הבין בצורה יחידה מיוחדת לעצמו, ולא יהיה מושפע ממה שחבריו חושבים. בין שלושת השופטים תהיה סינתזה, תהיה הקבלה, תהיה מין מערבולת כזו, לערבל את הדברים ביחד, וכך אולי יצליחו להגיע כולהי ואולי לאמת. זה מעלה של שלושה. לעומת זה יחיד. יש לו את התפיסת עולם שלו. הוא בא מאיזה רקע מסוים. ההשפעה האישית, אני לא מדבר על העיתונות שמשפיעה כל כך הרבה, על דעת הקהל שמשפיעה כל כך הרבה. רצון להגיע לקידום כל כך הרבה. וזה לצערנו כולנו בני אדם. כל אחד מחפש איך להתקדם בחיים, גם זה משפיע לצערנו הרב. אז אדן יחידי זה כבר שיטה אחת שכבר מכריעה את הקף, אפילו בדיני תורה, אל תהי דן יחידי.
למרות שבמקרה הזה שבתי משפט, לדן יחיד, לשופט הזה היחיד, בדרך כלל בבית משפט שלום, האמת שגם במחוזי תמיד אפשר להרער בפני שלושה שופטים בערכאה גבוהה יותר. זה עדיין לא מתיר את זה?
ואנחנו יודעים עדיין מה שווה הערכאה של הערעור. לא פעם אנחנו יודעים מי המקבלים את הערעור, ומראש כבר יודעים לסמן מה תהיה תוצאת הערעור, וכבר היו דברים מעולם. אנחנו מכירים הרי את המערכת לא מהיום ולא מאתמול, מכירים אותה כבר לפני למעלה מ-40-50 שנה. אני רוצה אבל להוסיף לך משפט שהוא עקרוני. בצבא יש קצין שיפוט זוטר ובכיר. כאשר מוניתי בדרגה גבוהה יותר, המפקד שהעניק לי את הדרגה היה טרנר. הוא היה ראש לכוח אדם בחיל האוויר. הוא אומר לראש הלשכה שלו, הנה יש לך עכשיו קצין שיפוט בכיר. והראש לשכה מנענע ביד, לא שווה כלום. אומר לו טרנר, מדוע ככה אתה מזלזל? אמר לו, בכל תורנות שאני ניסיתי להזמין אותו אפילו בתור קצין שיפוט זוטר, הוא התחמק תמיד. פונה אליי טרנר, מדוע אתה מתחמק? אמרתי לו, אל תהיה דן יחידי. מי נתן לי סמכות לשלול חירות של חייל? דיברתי על העונש הכי קל, ריתוק. מי נתן לי סמכות? נכון, יש בצבא משמעת, יש צורך לחנך חיילים, אבל אני לא הסמכות. מי נתן לי את הסמכות? דינה דמלכות הדינה? זה לא נוגע, לא שייך ולא מגיע אפילו. שלא לדבר על כנסות שמטילים על חיילים, שלא לדבר על נטילת ממון שלא כדין. וכאן אני רוצה לתת לך דוגמה מאוד יפה.
איך יכול להיות נטילת ממון שלא כדין? אם השופטים פוסקים לפי החוק, ויש חוק, ולא על פי שיקול דעתם או עמדתם האישית, אז אולי כן יש פה את הנקודה של דינה דמלכות הדינה, ובגלל שזה מה שהחוק קובע ומחייב, אנחנו יודעים את זה בדיני תעבורה בעיקר, ובתכנון ובנייה ובדברים נוספים, אז אולי לשופט מותר רק בדברים האלה לעסוק, לאדם חרדי להיות שופט רק בנושאים כאלה.
קודם כל זה לא נכון. יש את הגמישות שלו, את היכולת שלו. אז מה שהחוק נותן זה או מקסימום או מינימום, אבל החוק לא מחייב לתת דווקא סכום כזה וכזה. יש כנסות תעבורה שהם קבועים בחוק, זה משהו אחר, על זה אני לא מדבר. אבל אני מדבר כרגע על דוגמה מאוד קרובה אליי שהייתה ידועה לי בכלי ראשון. יהודי שחזר בתשובה, לא הסתדר טוב עם אשתו, נפרדו. הייתה להם בת משותפת וקביעת מזונות. הוא בא האיש לפני שופט בבית משפט למשפחה. השופט עם כיפה גדולה, השופט נותן שיעור בדף יומי כל יום. אני יכול להעיד עליו כי ראיתי אותו איך הוא מתפלל. אני יכול לומר בפה מלא, הוא אדם צדיק, ירא שמיים. הוא ניגש למשפט אצל השופט הזה, והשופט הטיל עליו מזונות בסכום מאוד גבוה. שואל אותו הנידון, האם זה על פי ההלכה? הרי אתה עם כיפה, האם זה על פי ההלכה? אומר לו, כן, בוודאי. אומר לו, אבל האישה עובדת, כל מה שהיא מקבלת ממני זה בשביל הגרעינים, בשבילה. אני מפרנס משפחה וזה המינימום. יש לי תלוש משכורת ואני מראה לך. וגם אם תחשוד בי שאולי אני עובד בשחור, אז המקסימום שאני יכול להגיע זה כך וכך, ואתה נתת לי סכום כל כך גבוה של מזונות, השופט אומר, כן, זה מה שקבעתי וזה מה שיהיה. זה גזל גמור. אינני יודע אם השופט הזה יש לו יכולת לרחוץ בניקיון כפה ולומר שידיי לא שפכו את הדם הזה.
והרב מדבר על שופט דתי.
ירא שמיים, נותן שיעור בדף יומי. אני מכיר אותו מכלי ראשון. שמעתי אותו מדבר דברים נפלאים. הוא לא יכול שלא לעשות את הקו הישר שכולם כך נוהגים. יש דברים שהם לא בשליטתם של השופטים, גם אם הם ירצו. זאת אומרת, המציאות הזו של ערכאות שבהם דנים לא על פי משפטי התורה, אף אחד לא יכול להתכחש למציאות ולהתכסות בכסות של דינה דמלכות הדינה. אני שואל על עורך דין, לא שופט. האם יכול להיות עורך דין ירא שמיים? כן, בתנאי שהוא מתעסק בחוזים, שהוא מתעסק בהעברת בעלות, שהוא מתעסק בדיני קניינים למיניהם. כן, לתת עצות כאלה, כן, בהחלט.
ולהיות אבל, שופט?
בוודאי שאסור. זה חבר הוא לאיש משחית. זה בוודאי שאסור. זה מנוגד לכל היגיון הלכתי. לא יכולה להיות מציאות כזו בימינו שאדם ירא שמיים ייכנס למערכת המשפט. כנראה שהשופט הזה מהר הבין שהוא נמצא במערכת לא מתאימה והוא פרש מהר מאוד לגמלאות. כנראה שיש בו יראת שמיים. אני יודע שהוא פרש מהר מאוד לגמלאות, אבל זה מלמד על הכלל. אז חרדי? אני לא יודע מה זה חרדי, מה זה לא חרדי.
אדם שומר תורה ומצוות.
אני יודע מה זה שולחן ערוך, שזה לקיים תורה ומצוות. האם אדם שמקיים שולחן ערוך יכול להיכנס למערכת המשפט? התשובה חד משמעי, לא ולא בשום דרך שהיא. מביאים לפני שופט כל כך עניינים מגוונים. הוא לא יכול לסרב. הוא לא יכול לומר, את זה תיתן לפלוני. אז פעם הוא יבקש, את זה תעבירו לפלוני. תסתכל טוב בבתי הדין הרבניים. כמה וכמה פעמים דיין אומר, אני נוגע בדבר, תעבירו את זה להרכב אחר. כמה בבתי המשפט שופטים פוסלים את עצמם?
בקושי.
הפליטות פה שלהם כבר מלמדות על הלך המחשבה. מבקש העורך דין, תפסול את עצמך. לפי פליטות הפה, כבר בעצם סימנת את המטרה, כבר קבעת את העובדות, עוד לפני ששמעת את ההוכחות. וכמה קורה דבר כזה שהוא פוסל את עצמו?
נכון, כמעט ולא. וכשמדובר לא רק באדם חרדי, אלא באישה, יש לזה עוד משמעות?
בוודאי, בוודאי.
מדוע?
אל תביא לי בבקשה את ההפטרה של השבת. דבורה הייתה נביאה, והיא שפתה תחת דקל, מקום פרוץ, נראה לעין כל. היא מסרה את ההחלטה בידי דיינים שהם החליטו. היא מסרה את ההחלטה על פי דרך נבואה, וקיבלו אותה עליהם. זה לא היה משפטי התורה, זה לא היה קביעה שאפשר למנות שופטת. אני יודע שכל בור ועם הארץ מנפנף לנו בדבורה הנביאה, רחוק רחוק מהאמת. אין שום קשר. אישה לא יכולה להיות לא עד וגם לא דיין. וההסבר, לא שחלילה יש לאישה איזה גלילותה. בורא עולם ברא את הגבר והאישה בצורה שונה. האישה בעלת רגש, הגבר בעל שכל. לא שלגבר אין רגש ולאישה אין שכל, חלילה. אלא מה דומיננטי? אצל הגבר הדומיננטי זה השכל. הוא יודע וקל לו להתגבר על הרגש. אצל האישה הדומיננטי זה הרגש, קשה לה מאוד להתגבר על הרגש. כשהאישה רואה דבר מה וגבר רואה את אותו דבר, מהאישה תשמע ניתוח של 5 דקות, מהגבר בקושי חצי דקה. מה קרה? זו הרגישה את הדבר, הזדהתה איתו. ועדות אמורה להיות נטו, ללא ערבוב מה אני חושב, מה אני מבין. אל תפרשן, אל תוסיף על מה שעיניך ראו. כך גם לדיין. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אל תפרשן, אל תבין דבר מתוך דבר. תראה, שרק שהדין לא יהיה מרומה, שרק שהדין לא יהיה על פניו נראה מעוות. אבל את העובדות, אם אתה רואה את העובדות לפניך, אצל אישה, מחמת הרגש, היא לא מסוגלת לנטרל את הרגש שלה. ולכן, אישה פסולה לעדות, אישה לא יכולה להיות דיין, ולצערי הרב יש חוגים שקוראים לעצמם דתיים, והחוגים הדתיים האלה מרשים לעצמם לקחת חלק בכל מערכות המדינה, אבל זה לא על פי דעת תורה. רצון להשתלב בכל מערכות המדינה, לא בכל מחיר. זה במערכות המשטרה, זה במערכות הצבא. צריך לקחת ייעוץ צמוד על כל צעד ועל כל שעה. שופט שלוקח לעצמו יועץ צמוד, והרי השופט לא בקיא בכל הדברים, והוא נותן פסקי דין על דברים שהוא לא נתקל בהם.
למסקנת הדברים עליו, למסקנת הדברים, אדם חרדי, אין לו מה לעשות במערכת המשפט, על אחת כמה וכמה כשמדובר באישה, זו עמדת ההלכה.
ודאי ובוודאי, ואין לי ספק שכך עמדתם של כל גדולי ישראל, בלי שום יוצא מן הכלל.
אמר הדעתרת של העיר חולון, הגאון הרב אברהם יוסף, תודה שהערתם את עינינו.
תזכו למצוות ושנזכה לביאת משיח תתקנו, השיבה שופטייך כבראשונה.
אמן ואמן, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אומרת נמשיך לעסוק בעניין הזה, בנקודה הזו של מינוי אנשים חרדים למערכת המשפט, שהרי הרבה עורכי דין היום במערכת, גם כאלה שרוצים להגיע לכס השיפוט. נשמע עוד מעט כמה זה באמת מעניין אותם, וכמה הם ישמעו לגדולי ישראל כשהשאלה הזאת תהיה על שולחנם. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בכל בוקר מ-10 ועד 12, המשפחה מעל הכל. והיום יתארחו באולפן מומחי מופתע, אשר ישוחחו על טיפול טבעי, לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת. עניין משפחתי בהגשת רחל פסטג, היום בין 10 ל-12, כאן בכל חי.
רשת שוק מאדרין חוגגת יום הולדת שנה ואתם מרוויחים ובגדול. קבלו מוצר בשקל אחד בלבד. מיץ ענבים טבעי ארזה ליטר אחד רק בשקל. מארז שישיית סודה קינלי ליטר וחצי רק בשקל. קמח דגן קילוגרם אחד שלוש יחידות רק בשקל. בייגל לבייגל בייגל 280 עד 400 גרם רק בשקל אחד. אקונומיקה ריחנית פסגה 4 ליטרים רק בשקל. בתוקף עד 27 בינואר. מותנה בקנייה 100 שקלים ועד 500 שקלים. לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע. מוגבל לקניית פריט אחד על כל 100 שקלים מבין 5 המבצעים. שוק מאדרין, השוק של כולם.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי משעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי תוספות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, שמותקין 8 ראשון לציון, דשגחת בדץ בית יוסף.
שיפודי נתנאל, שיפודי
לא משנה לאן תטוסו, העיקר עם מי תטוסו. לפיטוס, תטיס אתכם עד קצה העולם. ניו יורק, טורונטו, אוסטרליה, מתמחים ביעדים מחוקים ומורכבים. שירות לאנשי עסקים, משפחות, משולחים וקבוצות מאורגנות. בנוסף, שירות הנפקת ויזות מקצועי ופריסת תשלומים נוחה. התקשרו עכשיו וטוסו. לפיטוס, טלפון 1-750-51-66 1-750-51-66.
הורים יקרים, ההרשמה לגנים ולבתי הספר בירושלים לשנת הלימודים תשע"ט 2019 בעיצומה. רשמו את ילדיכם עוד היום באתר העירייה בקלות ובמהירות. ההרשמה תסתיים בשישה בפברואר 2018, כ"א בשבט תשע"ח. חלומות גדולים מתחילים בחינוך ירושלמי.
וואו, כתר זרקוני בלי מתכת, מחובר על שתל טיטניום. היום כבר כולם מבינים, הטכנולוגיה מתקדמת. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
פס, פס, שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. פרי ספשייל, פרויקט מגורים באזור השוק המתחדש במרכז העיר פתח תקווה. דירות שלושה וארבעה חדרים ממיליון 190 אלף שקלים בלבד.
באזור השוק מיליון 190 אלף? באמת ספשייל.
זה ספשייל. תחשוב כמה תהיה שווה הדירה בעוד שלוש שנים.
וואלה ספשייל.
חייגו עכשיו כוכבית 5066. פרי ספשייל פתח תקווה. דירות ספשייל, מיקום ספשייל, מחיר ספשייל. ממיליון 190 אלף שקלים. כוכבית 5066. פרי נדלן.
מדברת שמחה, אני אלמנה, אמא לחמישה ילדים. כשבעלי נפטר, ילד שלי נשבר לרסיסים, במצב נפשי קשה. אני כל הזמן בבתי חולים, אני לא עובדת, כל הבית קרס אחרי שבעלי נפטר. בבקשה, תכניסו אותי עדיין לבית החם שליד עזרה לשולמית.
חמישה ילדים יתומים זועקים לעזרה. בתרומה שלכם אנו נעניק להם ארוחת צהריים חמה ותמיכה כדי להקל מעט על כאבם. לא משאירים ילד יתום רעב. פתחו את לבכם ותרמו כפי יכולתכם. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. מקרה זה מתוך אלפי מקרים שהארגון מסייע.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אתה רוצה לעצמך קצת שקט ושלווה? מרחצאות המרפא של חמת גדר בערב רחצה לגברים בכל יום חמישי מהשעה 11 בלילה עד 3 לפנות בוקר במקום מחירת שולט. לפרטים והסעות חייגו 052-719-5166. חמת גדר, כי גם הגוף צריך מרגוע. חמת גדר.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.48, שני עורכי דין איתנו עכשיו על הקו. עורך דין יוסף ויצמן, המשנה לראש לשכת עורכי הדין, חבר גם בוועדה המייעצת לבחירת שופטים. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ועורך דין רוני פלוך, שלום גם לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, אמר כאן מקודם הגאון הרב אברהם יוסף, אדם חרדי שמתמנה לתפקיד של שופט חבר הוא לאיש משחית. ואתם בטח עוסקים בנושא הזה של שופטים וחרדים במערכת המשפט. מציב לכם הרב יוסף עמדה מאוד בעייתית מבחינת החשיבה שלכם אולי, לפני שאני יודע מה היא בכלל. עורך דין ויצמן.
כן, שוב בוקר טוב. וקטונתי מלהעביר ביקורת או...
לא, לא, חלילה לא. לא ביקורת ולא דברים על רבנים, אבל העמדה שלך.
כן, אני מדגיש, כפי שאמרת, את העמדה שלי, ואני חושב שיש גם פנים אחרות לנושא הזה, ואני חושב שבדיוק ההפך, דווקא אנחנו כחברה חרדית איכותית, ואני מדגיש, איכותית לא פחות מאף אנשים אחרים, יכולים להשתלב בצורה מאוד יפה לתוך מערכת המשפט, וחשוב שנהיה שם, שלא נשכח, אם אנחנו נזניח את המקום הזה, בסופו של דבר כנצור אנשים אחרים, המשפט יהיה. השאלה אם אנחנו משתלבים ומביאים לזה ביטוי גם את הטובים שבינינו להשתלב שם, זה בדיוק ההפך.
אבל אף אחד לא מדבר על כך שעורכי דין או משפטנים חרדים הם לא טובים והם לא יכולים להשפיע. יש פה בעיה עקרונית. שהמציאות היא, כפי שהוא אומר, הרב יוסף, ערכאות לא דנים על פי משפטי התורה, ואף אחד לא יכול לבוא ולומר, דינה דמלכות הדינה, הוא יכול להיות ירא שמיים בתכלית, אבל מקומו לא במערכת המשפט, שלא פוסקת על פי דין תורה, עם כל הכבוד.
אכן זה הרע במיעוטו, אבל בסופו של דבר, השאלה אם אנחנו יושבים שם, ואנחנו נותנים גם את הטון שלנו, כאוכלוסייה חרדית, וכן, אפשר לומר בבירור, שיש חשיבות לדעתו של השופט, גם במה שהוא דן, רואים את זה גם בפסקי הדין של העליון. אז יכול להיות שהרב יוסף חושב ככה אחרי עניין כזה או אחר שהיה לו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נשתלב בתוך מערכת המשפט, אגב, זה מאוד חרה לי שאני שמעתי שהוא אמר ששופטים לא פוסלים את עצמם. זה בדיוק ההפך, יש כמות פסילות גדולות מאוד של שופטים, וגם אם שופט לא פוסל את עצמו, אפשר להרער על זה, וזה קורה יום-יום. בתוך המערכת.
עורך דין רוני פלוך, מה אתה אומר?
שלום ובוקר טוב, תראה, אני לא שמעתי את דבריו של הרב
הגאון. אני ציטטתי כמה משפטים ממנו. הכותרת של הדברים, שופט חרדי, חבר הוא לאיש משחית, זה מנוגד לכל היגיון הלכתי.
גם הרב אברהם יוסף מתפלל בנוסח עדות המזרח, ואני מתפלל בנוסח ספרד, ולכל אחד יש את הרב שלו, וכל אחד ילך עם הפסיקות שלו, ומי שחסיד ותלמיד, ושומע לפסיקתות של הרב אברהם יוסף, באמת אסור לו להתחודד לשופט, לאור מה שאני שומע.
הוא לא מציג את העמדה האישית שלו, הוא מציג עמדה. שמבוססת על פוסקי ההלכה, קצת, אני לא תמיד חכם, אבל קצת למדתי את זה אתמול בערב, לפני השידור הזה, אני מאוד מתחבר למה שהוא אומר. וזה לא קשור לספרדים או אשכנזים, או מי תלמיד שלו או לא, עורך דין פלו. נפל לנו מהקו. עורך דין ויצמן, אתה איתי?
כן, אני אנסה להשלים את מה שהתחיל לומר חברי, ולנסות לכוון את דעתו. יש הרבה היבטים בעניין. הנושא הזה לא שחור ולבן, ויש רבנים שמתירים, והיו,
מי למשל? מי למשל?
בשנים קודמות היו אנשים גדולי תורה, כמו הרב קיסטר ועוד כמה שופטים אחרים.
אבל אתה יודע שמערכת המשפט של היום היא לא מערכת המשפט של פעם.
מה ההבדל?
מה ההבדל? כשהיום הכל שפיט, כשהיום הכל שפיט, והיום הכל השתנה לגמרי. פעם היו לך שופטים שהיו פוסקים על פי, איך נקרא לזה? משפט טבעי.
כן, אבל חברי, אל תשכח שנושא של השפיט זה נמצא יותר בבג"ץ בנושאים עקרוניים. יש לנו ביום-יום תיקים אזרחיים. יש תיקי תעבורה, יש תיקים פליליים ביום יום, ושם חשוב שציבור טוב.
אוקיי, ושלנו... בוא, הנה מצטרף אלינו עורך דין פלוך שוב, נקטעת באמצע המשפט.
כן, אני מתנצל, הקו נפל. תראה, לא, לא, אני לא חושב שרעיון ברדיו הוא במה הלכתית. יש כאלה שסבורים כך אולי, ודאי לא אני וחברי יוסי ויצמן, הגורמים ההלכתיים.
לך יש שאיפה להיות שופט, עורך דין פלוך?
יש לי בעיה מקצועית להיות שופט, כי אני לא חושב שאני מתאים להיות שופט.
אין לך מזג שיפוטי.
לא יודע, לא יודע, לא יודע אם יש לי מזג, אבל אני לא חושב שמתאים. מבחינה הלכתית אין לי שום בעיה להיות שופט. הדברים נבדקו, ויש אנשים חשובים, אנשים ונשים,
אין לי שם של פוסק הלכה שאמר לך שמותר.
ועוד מילה, חבר יוסי ויצמן עוסק בחמש שנים האחרונות, המילה יום ולילה היא לא פרפרזה, יום ולילה על מנת שחרדים ישתלבו במערכת המשפט בכל שדרות מערכת המשפט.
תן לי דוגמה לפוסקי הלכה. בסדר, רגע, עורך דין פלוך, תן לי דוגמה או שם של פוסק הלכה שאמר לך שאפשר להתמנות לשופט.
לא, 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 זה לא הכתובת הנכונה. כל אחד יעשה שאלה אישית.
עורך דין ויצמן.
אין פוסק הלכה שיוציא לך פסק הלכה
חרדים יכולים להתמנות כשופטים בערכאות. אין שופט, אין רב כזה. בוודאי שיש
רב... אולי עובדין ויצמן שכן מתעסק בזה, אתה מכיר פסקי הלכה שחושבים שאפשר להתמנות, שמותר?
אני מכיר פסקי הלכה לפני כן, אני רוצה לענות לך, שאלת אותי שאני אגיד בשידור. אני לא אגיד בשידור, אני מכיר הרבה אנשים שהלכו לשאול הרבה רבנים ואמרו להם, אתה יכול להתמנות. הוא לא אמר לו, אתה עכשיו תלך ותוציא פסק בשמי לכולם, שכולם יכולים להתמנות בכל ערכאה.
חייבים לסיים, הזמן שלנו הסתיים, רציתי להאריך בזה עוד. עורך דין יוסי ויצמן, סגן המשנה לראש לשכת עורכי הדין וחבר הוועדה המייעצת לבחירת שופטים, גם עורך דין רוני פלוך, תודה רבה לשניכם, שיהיה בוקר טוב. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, רצינו גם לדבר על עיריית ירושלים, לא הספקנו, אולי נעשה את זה בימים הקרובים. נזכיר לכם שאתמול העלינו כאן תוכנית חדשה, זירה מקומית לקראת הבחירות המוניציפליות, אנחנו מריצים שם סקר על ירושלים, ומי החרדים צריכים לתמוך שם? כנסו לסקר שלנו במערכת הטלפונית 039-039-039, שלוחה מספר 3, והשפיעו, הביעו את דעתכם, מי צריך להיות ראש עיריית ירושלים. סיימנו, תודה לצביקה גרוניך, למוטי קופפר, מחר יהיה כאן בבוקר בעזרת השם. מרדכי לוי, מהדורת הבוקר סוף השבוע, לכולנו בוקר טוב, שבת שלום.
אני השף איתן קיזלר, סבלתי מכאבי גב וצוואר חריפים, ובאמצעות ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה, מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
עולים להר הזיתים להילולת הרשש הקדוש, יום חמישי ט' בשבט. הסעות חינם מתחנת האבן ברחוב שמואל הנביא 79, החל מ-8 בבוקר ועד 5 כל שעה עגולה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו, 055-99-055-99, לזקוקים לצורכי פרנסה.
מי יודע איזו ברכה אחרונה מברכים על אננס?
בורא נפשות!
ועל איזה פרי לא מברכים בורא נפשות?
פירות משבעת המינים!
עם כזה ידע, נשאר לך רק ליהנות מהפירות.
פריגת בפעילות ט"ו בשבט שתברכו עליה. השתתפו באתגר הברכות ותוכלו לזכות במגש פירות יוקרתי מבית אסתר סומך. לפרטים חייגו לטלמסר 03-373-8888. פריגת, בטבע שלנו.
פורור, חד וחלק.
וואו, כתר זרקוני בלי מתכת? מחובר על שתל טיטניום? היום כבר כולם מבינים, הטכנולוגיה מתקדמת. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
תנובה הבחירה של הבית, תנובה הבחירה של הבית.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה, ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש.
תנובה הבחירה של הבית, תנובה הבחירה של הבית.
למהדרין יש תנובה.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייז מייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו90 בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים
שיעשו לכם טוב. מכף ג' בטבת עד י' ב' בשבט, 10 עד 28 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי משעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי תוספות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו, לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, שמותקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים. בחשרות בדץ העדה החרדית מונעים ילדינו את הסכנות התמונות במיחם ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
כללית מזכירה לכם, הסיבה העיקרית להידבקות במחלות אופייניות לחורף היא בשל שהייה בחללים סגורים שאינם מעוברים כיאות. חשוב להשאיר חלון פתוח כמעה גם בחדר מחומם.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה להולכי הרגל, לפני שחוצים את הכביש, מוודאים שהדרך פנויה ושהנהג ראה אתכם, ורק אז חוצים.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. מחקירה ראשונית של התאונה הקטלנית שהרה הלילה בשומרון עולה כי הרכב הפלסטיני סטה מנתיבו מסיבה שאינה ברורה והתנגש ברכב ישראלי שעשה את דרכו בנתיב לשווי שומרון. כתוצאה מהתנגשות הרכבים נהרגו אורי ליפניק כבת 12 ואחי הרועי בן ה8 משווי שומרון וצעיר פלסטיני בן 21. אמם של שני הילדים שנהרגו